ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
במשך למעלה מ-40 שנה הרב קוק היה אומר דברי תורה בסעודה שלישית. זה התחיל בעיירה קטנה בשם זמל. אני חושב זה היה בשנות ה-30 הראשונות לחייו שהוא היה שם רב. יש עדויות, אני עוד הכרתי את היהודי הזה כבר הרבה שנים שהוא לא חי, ואני הכרתי אותו כשהיה מבוגר. הוא בן העיירה זמל, אהרון חיוס היה שמו, והוא עוד זוכר את הרב כאברך צעיר שהתחיל להגיד דברי תורה בסעודה שלישית. מכל הרכוש הגדול הזה, כולל גם מה שהוא אחר כך אמר בבויס, כולל מה שהוא אמר ביפו, למשל יהודי בשם אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ', גם הכרתי אותו, הוא היה קרוב למאז, היה לו ייחס במרכאות, הוא היה בעל פנקס חבר מספר אחד של ההסתדרות העובדים הכללית בארץ ישראל, פנקס אדום של ההסתדרות, אבל היה יהודי שומר תורה, והוא העיד שמאז, זה כפר עזר על שמו, הוא העיד שמאז שהוא הגיע ליפו לא היה אף פעם שהוא פספס שיחה בסעודה שלישית שהוא שמע מהרב, וטיפ טיפה הוא גם כתב על זה ופרסם את זה. מצאתי בארכיון שלו אחר מותו תכתובות עם רב צבי יהודה כל ערב ראש השונה, הוא היה כותב לו לסבא, לסבא רבא, לסבא זקן הספרות וכו' וכו', היו מתכתבים ביניהם. אז גם כאן יש כמה עדויות לדברי תורה האלה, וכך גם נמשך בתקופת הגלות שלו, דיינו בשוויץ ובלונדון וביפו ובירושלים עד פרשת אמור של תפרי צדיק ה', הוא נפטר באותו קיץ. הפעם האחרונה שהוא דיבר היה פרשת אמור, אחר כך הוא כבר הגיש לא טוב, לא יכול היה לומר. אז היו כאלה שכתבו קצת את הדברים, היו כאלה שכתבו והראו לו והם אומרים שהוא הסכים, אבל מקצת שבמקצת היו דברים שהוא בעצמו כתב, כמובן לאחר שהוא אמר את זה. הגורם המזמן שהוא יכתוב את זה היה שרב צבי יהודה היה בשוויץ, כי לא נתנו לו, זה היה בתפרש עין זין 1917, לא נתנו לו בגלל נסיבות המלחמה להגיע ללונדון, והוא כמובן היה מאוד מתגעגע לשמוע מה שאבא שלו אמר, אז אבא שלו כתב לו. וזה כמובן פנינה גדולה מאוד לראות איך הרב תפס את מה שהוא אמר. אם היינו זוכים ומישהו היה כותב את זה, אז אפשר היה להשפוט מה תפשו האחרים ומה הוא התכוון לומר בדבר הזה. על כל פנים, יש לנו מכתב מערב פורים של תפרש עין זין. אגב, הפורימים שלו היו כמובן מאוד מאוד מיוחדים במינם. גם מכאן השתמר לנו משהו. זאב יעבץ היה היסטוריון, היה מהחסידים הגדולים של הרב, וכמה פעמים הוא כותב לו שהרב יעשה טובה, שיפסיק לעסוק בצורכי ציבור וישב ויכתוב. ההיסטוריה לא תסלח לנו שהרב לא כותב את כל הדברים האלה. הרב אומר, אני מוכן לכתוב, רק אני צריך פרנוסה, אני רב, אני חייב למלא את הפונקציות האלה. אז הוא היה יחיד עם המבינים. אז בפורים אחד הוא היה שלג לונדוני גדול והוא היה מצונן, אז הוא שלח לרב משלוח מנות עם מכתב גדול בארמית, מלא תחכומים, והרב במקום, מי שהביא עשה אותו שליח בחזרה, והרב עונה לו בחזרה במכתב כולו ארמית בחרוזים פילי פלאים, והוא שולח לו פעם רק, אני חושב שיש שם באותו פורים כמה תכתובות בסיני אחד, היום זה כולה, הכל סרוק באינטרנט, אפשר לגלות את זה, נדמה לי כרך י"ד, יש שם תכתובות הזו, בין הרב קוק לבין זאב יעבץ, משלוח מנות של פורים עם כל רמזים של דברי חז"ל במגילה ובירושלמי, פילי פלאים. יש לפנינו שיחה שהרב אמר בשבת זכור, וכנראה שיום יומיים, אני לא בדקתי באיזה יום בשבוע חל הספורים, אבל יום יומיים אחרי זה הרב כתב את זה, שלח את זה לרב צבי יהודה, זה נכנס באיגרות, באיגרות רב צבי יהודה שם את זה כחלק מן המכתבים שהוא הדפיס באיגרות, נדמה לי חלק ג' זה נמצא. אז זה כמו שהוא לפנינו, אבל כמובן פה יש לזה גם ראשי פרקים והערות. במכתב זה נכתב באיגרת כמו שהוא, בלי כל המנגנון הזה. דיברתי בשבת קודש דנה לפני קהל מקשיבים על דבר מחיית המלאק. זאת אומרת, בשבת האחרונה דיברתי, ובצורה מעודנת הוא קורא לאלה שבאו לשמוע, שהיו אנשים מבינים, היו שם, אני עוד הכרתי כמה יהודים שזכו אותו מתקופת לונדון, כמובן במרחק של זמן. אז מה הוא אמר על דבר מחיית המלאק? בתור זיכוך כל ערכי המציאות בכל המערכות המסובלים ממסע השיגים של זוהמת הרשעה המתפשטת מראשית גויים, גם בתכני הקודש המתהפכים על ידי פגיעתה הרעה של הרשעה בידי רשעי עולם לרועץ. זה ממש נשמע ככתב חידה, כל מילה היא ברורה כאן, ואיזה עומק הוא כתב. אני אגיד איך אני מבין פשט בדברים האלה. נתחיל מכיוון אחר לגמרי. איך כתוב בתורה, מלחמה לשם בעמלק מדור דור? איך כתוב שם מדור דור?
חסר.
חסר. מדור דור, איך אפשר לקרוא את זה?
מדר
דר. איפה יש לנו עסק עם דר דר? כל זה דר דר תצמיח לך. אז זה ברגע הראשון נשמע פורימי, דרדר כגזר שווה כזאת, דרדר, דורדור. יש עמלקיות בוטנית, יש עמלקיות גם בצומח. כשהאדמה שינתה את יהודה ובמקום להוציא חיטה הוציא אחורך, במקום להוציא מה שאדם שתל יוצא דברים אחרים. לא כך היה בראשית הבריאה. כשהקדוש ברוך הוא אמר תוצא הארץ, הוא התכוון שיהיה נורמלי. אתה זורע חיטים, מצמיח לך חיטים, זה חלק מחוקי הטבע. מה קרה שהטבע שינה את מהלכו? מה קרה שהוא לא עושה מה שהוא מצופה ממנו? סטייה כתוצאה מן החטא. זה המלאכיות. מה שאיננו תואם את המהלך הנורמלי, זה נגד רצון השם. אבל מה פרוש נגד רצון השם? כי השם טבע בבריאה שאם אתה עושה לא כמו שמצופה ממך, אז מידה כנגד מידה, כך נוהגים איתך. הפטנט הזוהרי הזה לומר שמלחמה להשם בעמלק מדר דר, וזה נעוץ במלחמה בקוץ ודרתר תצמיר לך, עומק הדבר שבכל רובד מרבדי המציאות, בצומח, בחי, במדבר, כל, גם ברוך נהיה. מה זה סתרה אחרא? הצד השני, השלילה, הרע, ראשית גויים עמלק, זאת אומרת, גם בבריאה הזאת של חברת האנושות, גם במדבר, גם שם יש עמלקיות. אז הוא אומר, עכשיו בואו נקרא. למחות את המלאק משמעו לזכך את כל ערכי המציאות בכל המערכות. זאת אומרת, כל מערכת, מערכת, אני נתתי דוגמה, אבל מסתום אפשר למצוא הרבה הרבה דוגמאות של סטיות המלאקיות שמפריעות לתוכנית האלוקית להתבצע. והמערכות הללו, למה הן כבדות, למה הם מסובלים, למה הם נושאים איתם מסע של סיגים של זוהמת הרשעה המתפשטת מראשית גויים, מהראשוניות, מנקודת בראשית אחת, משם הכל הולך ונעשה כבד ונעשה לא מקורי. אבל הדבר הזה גם בא לתכני הקודש. זאת אומרת, אם אני אומר שלכל הרבדים שיש במציאות ירד ענך המלאקי, אז יש גם ערכים של קדושה. וגם הם מתהפכים על ידי פגיעתה הרעה של הרישה בידי רישי עולם לרועץ. זאת אומרת, יש מציאס שגם דבר שאמור להיות קודש שבקודש, גם שם המלאק נכנס. כיצד? וזהו תם איסור נתינת קנקנטום בתוך הדיו, משום דבעינן וכתב ומחה, כתב שיכול להימחות מצד סיסוכי הרישה הנוגעים בערכי הקודש. זוהי כמובן תופעה אופיינית לרב. הרב זווין עמד על זה, הרב זווין מספר, יש לו ספר חמוד מאוד, אישים ושיטות, שהוא לקט של מאמרים שלו. למה הוא פרסם את המאמרים שלו? לא היה לו פרנושה. הוא הגיע מרוסיה. מי הוציא אותו מרוסיה? חיים נחמן ביאליק. איך? ביאליק היה לו חבר רוסי, סופר, קוראים לו גורקי. הוא היה סופר מקובל ברוסיה. והייתה לו השפעה על סטלין. אז ביאליק דיבר עם גורקי, וגורקי דיבר עם סטלין, להוציא כמה יהודים שהיו נתונים בסיביר. אחד קראו לו חזקל אברמסקי, בעל התוספתא. יש כמה מכתבים מליציים מאוד מאוד של הרב אברמסקי לביאליק, אביר השירה העברית, שאומר לו ישר כוח שהוא השתדל בשבילו, והרב זווין, והשלישי היה הרב חן, גם כן רב חבדי, היה אחר כך הרב של בית הכרם, יש כמה ספרים שלו במלכות היהדות. אז הרב זווין הגיע לירושלים, הוא היה צריך פרנוסה. אז מה הוא עשה? הוא היה מורה לגמרא בליפשיץ. אתם צוחקים? והחברה הג'וליקה של אז זרקו עליו קליפות של בננות. אז קצנלבוין קרא לו ואמר לו, הרב זווין, אתה מפוטר, אי אפשר ככה. אז הוא נכנס לכיתה ואמר, ראו מה הוללתם לי, ראו מה הוללתם לי, אני פרנסה. אז הוא היה כותב כל מיני מאמרים והוא התפרנס, עד שבא הרב בר אילן ולקח אותו לערוך את האנציקלופדיה התלמודית, והוא ראה עולמו בחייו במשך 30, בין 60 הוא היה כשהוא התחיל לעבוד באנציקלופדיה, זכה לחיים עד 90 פלוס וכתב את כל ה... אז הוא עלה פעם אחת לרב והוא מתאר שם בשפה החמודה שלו איך הוא הרגיש שם בזמן שהרב אמר את השיחה. והוא אמר שהיה אופייני לרב השילוב של הלכה והגדה. הגיע לידי כתב יד שהרב נרי הזקן נתן לי, ושם ישנה שיחות של של הרב שמישהו כתב את זה. הרב נרי אמר לי שהוא לא זוכר, הוא אומר, זה תלמיד חכם ירושלמי נתן לו את זה. הפכתי את הדף ומצאתי שזה בלנק של חיים לי בוירבך. חיים לי בוירבך היה אבא של רב שלמה זלמן. שאלתי את רב אביגדור, הוא זיהה את כתב היד של רב שלמה זלמן בתור בחור, היה עולה אצל הרב והיה רושם את השיחות, ונתן לי את הטיוט של כמה שיחות, וניכר עליו שהוא הוא, 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 הוא תפס את הצד ההלכה שבדבר. אז יש הלכה. הלכה היא שבזמן שכותבים ספר תורה צריכים לכתוב את זה בצורה כזאת שאפשר יהיה למחוק. למה? כי כתוב שיש מציאות שלוקחים פרשה מספר תורה, כמו פרשת סוטה, וכתוב שמה צריך לעשות? צריך למחות את זה, למחוק את זה בתוך המים, ולתת לאישה סוטה לשתות את זה. אז כתוב שבכתב ומחק, שיהיה מציאות של כתיבה ושל מחיקה. מחיקה של ספר תורה היא בעיה, אותיות קופצות, הלכות לגמרי לא פשוטות, כשקורה כזה בבית הכנסת, מה לעשות, להוציא ספר אחד. אז לכאורה אפשר לעשות פטנט שספר תורה אותיות לא יקפצו ממנו. יש פטנט כזה אם לוקחים קנקנטום. קנקנטום זה מין חומר צומח כזה, משל צמח כזה, מבשלים אותו בצורה מסוימת, שמים אותו בתוך הדיו, ואז הדיו הוא תמידי. לכן אסור, למרות היופי שבדבר והתועלת שבדבר, לכתוב ספר תורה עם דיו שיש בו קנקנטום, ובוודאי הרבה סופרים היו רוצים לעשות את זה. ההלכה אסרה את זה כיוון שצריך שיהיה וכתב ומחה, כתב שיכול להימחות. עכשיו נקרא עוד פעם. וזהו תם איסור נתינת קנקנטום בתוך הדיו. מדוע? משום דבינן וכתב ומחה. אז זה דורש את הגמרא, כתב שיכול להימחות. למה? מצד צחצוחי קדושה, צחצוחי הרישה הנוגעים בערכי הקודש. הרי יכול להיות מציאס שאחד יכתוב, למשל, יש ספר תורה שהוא פסול. הוא פסול לא מבחינת הטקסט, הוא פסול מבחינת הכותב שבו. ולא סתם פסול, צריכים לשרוף אותו. מדוע? מכיוון ש... מי כתב אותו? ככה מפורשת. אז צריך שיהיה אפשרות שאם הוא כותב כבר, אפשר יהיה למחוק אותו. אבל אם הוא יכתוב עם קנקנטום, זה יישאר לתמיד. אני חוזר. תם איסור נתינת קנקנטום בתוך הדיו, משום דבינן וכתב ומחק. כתב שיכול להימחות. מצד צחצוחי הרישה הנוגעים בערכי הקודש, ואם יד הרישה מזהמת את כל היסוד במפעליה, זאת אומרת שכתב אותו מין, הרי שורפים אותם בעת ההזכרות שבהם, גם את שם שמיים שם, כדי שלא להניח לשון הרמב״ם מקום לא למינים ולא למעשיהם. זאת אומרת, שלא יהיה דבר כזה, לא יכול להיות בעולם שלנו שיהיה דבר שאתה, כל עוד שיש פינה של רשע, הרשע הזה צריך להימחות. ואם אתה תיתן לו הרגשה של נצחיות, הוא יכול לתקוף אותך ולהיכנס במקום שאתה לא יכול להימחות. מה אז עושים? לכן לכתחילה לא נותנים אפשרות כזאת. בכללות הקודש רק נגיעה יש לה. לא... זה לא יכול להיות שכל כל מה שאתה כותב בקודש יהיה פסול. יש אפשרות אחת, כמגע האיש הנאבק עם יעקב, ודי למטרת מחיקה זו מחייה כוחנית על ידי כתב שיכול להימחות. כשאני כותב ספר תורה, אז למרות שהרי יכול להיות שגם יכתוב אותו מין, ואז אני אצטרר את הכל, אבל אם אני כותב ואני לא אחשוש למין, אז אני לכתחילה כותב אותו בצורה כזאת שאם ירצו למחות אותו, אפשר יהיה למחוק אותו. אבל בדרך כלל אני לא רוצה שיהיה מציאות כזאת שאפשר יהיה לכתוב בלי למחוק אותו. מחלוקת וההלכה נפסקה כך. רב מאיר, הגמרא בגיטין מספר שרב מאיר היה סופר, גם היה מתפרנס מכתיבת ספרי תורה, אבל גם סופר במדרגה גדולה. ספר תורה של תפילין של רב מאיר, ספר תורה של רב מאיר, כמה היינו מוכנים לשלם בשבילו. מה שנשאר לנו היום, נדמה לי, בית הכנסת הגדול בטבריה, על יד חמי טבריה, זוהה כבית הכנסת הגדול של רב מאיר. רב מאיר היה מיוחד במינו. רב מאיר היה מוציא ספרי תורה עם קנקנטום. ספר תורה כזה אי אפשר היה למחוק אותו. ורב מאיר, שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו, רב מאיר אומר את הגמרא, למעשה הלכה כרב מאיר צריכה להיות, אלא למה? כל מקום יש מחלוקת רב מאיר וחכמים, הלכה כחכמים, כי רב מאיר כזה חריף שהוא יכול להגיד לך הפוך, 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 ואתה אף פעם לא יכול להבין, אז מה הוא בסוף אמר? לכן הלכה לא כמותו. בתורתו היה כתוב כותנות אור באלף, היה לו הנוג. אז כמובן שצריך להבין שלא שבתורה ממש היה כתוב היה עשה שם אלוקים לאדם וחווה כותנות אור באלף, משתום היה פסול הספר תורה, אלא כנראה בשולי הגיליון בתורה של רב מאיר, בגיליון הוא היה עשה לעצמו כל מיני הגאות. מה פירוש הגאות? כותנות אור זה הדבר הכי גס, זה הדבר הכי מבדיל. אדם וחווה נבראו קשורים עם הקדוש ברוך הוא, ופתאום שמים להם כותנות אור, וכותנות אור, כמו שהוא עשה להם חסד, כותנות אור ויל בשם. טוב, האדם ירד במדרגה שלו ויש לו אור בעין. רב מאיר באור הזה הוא ראה אור באלף, אז הוא אמר כותנות אור היה כתוב בצד שלו. זאת אומרת, איך אדם יכול לעמוד לראות באור, באור שהוא גס, באור שהוא מביל, איך הוא יכול להיות לראות אור פנימי? רק רב מאיר מסוגל לדבר כגון זה. ולמה רב מאיר? נו, מה כתוב בגמרא בסוף קידושין? נוראי. רב מאיר הוא מאיר, אבל בתרגום, גם בתרגום הוא נוראי. זאת אומרת, רב מאיר הוא כולו אור, גם מה שנראה לנו אור, גם שם הוא רואה את הדברים הפנימיים האלה. ובירושלמי נאמר עליו המשיחיכון. נעזוב עכשיו את הנסיבות שבהם זה נאמר על, בירושלמי, באיזה מקום שהוא אומר, נשמתו יצא ב, לא רחוק מלטקיה, במקום שהטינו את, את הוויקטוריה הזאת, שם בנמל הסורי הזה, שם רבי יצא נשמתו. אמרו עליו, הוא משיח. מה פירוש? כלומר, תראו איך שהוא הבליע לנו פה עוד איזה תועלת. הערת נשמה ממאמרך כזו, הנשמה של רב מאיר מאירה במדרגה כזאת שהעולם יעלה עליו אחרי שכבר אורו של משיח יזרח והרישה כעשן תכלה. רב מאיר לא חי בעולם הזה, רב מאיר חי כבר בעולם המתוקן. אצל רב מאיר לא יכולה להיות מחיקה, כי משהו הוא תפס, הוא תפס עד הסוף. לנו יש מחיקה, כי העולם שלנו הוא לא, הוא לא נגעל. העולם שלנו יש לו סיבובים, העולם שלנו יש לו דברים מכבידים. המשיח שלנו נסתר, אבל אומר, הוא ראה כבר את האור הזה. אז מצידו לא היה צורך לשים, למנוע מכאן קנטום. וגם חיסרון יש במניעת הטלת כאן קנטום. אם אתה יכול לך תחילה לכתוב ספר תורה מהודר עם אותיות שלא קופצות, מבריקות בשחרות שלהם, הכל כל כך בהיר וטוב, אז בוודאי שאם אתה נמנע מלעשות אתה יורד מדרגה. אבל מה אפשר לעשות? כי אתה חי בעולם לא מתוקן, אז אין לך ברירה, ואתה צריך ממילא להימנע מלשים כאן קנטום. אבל אמר יכול לשים, ואפשרויות המחיקה והראויות לה, הרי הוא תוכן מנוגד למהות האור המזוקק שנורא אילה. עצם העובדה הזו שאני לא מגיע למקסימום, אז בעולם שלנו אתה, מה אפשר לעשות? אני לא יכול להגיע למקסימום, ולכן ספר תורה שלנו הוא בלי כאן קנטום. אבל רב מאיר חי כבר בעולם מתוקן, אז רב מאיר יכול שיהיה ספר תורה כתוב עם כאן קנטום. המנהיר ומאיר עיני חכמים בהלכה, ועל פי מידתו היה מטיל כאן קנטום בתוך הדיו. לכן רב מאיר לשיטתו נאמר ככה, שיש לנו היום טעות, אז אתה באיזה מקום שהוא מתקן את הטעות, אבל מי שמובטח לו שאין לו טעויות, אז הוא באמת לא רוצה למחות, הוא לא שייך אצלו. רב מאיר חי בעולם שאין בו טעויות. אבל רב עקיבא אמר לו שמידת העולם עדיין נדרשת היא גם בכל ערכי הקודש לחוק החמחיה. רב עקיבא הגדול, 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 הוא יהודי פרקטי. הוא אומר, רבלה, אנחנו עוד לא חיים אז. אנחנו חיים בעולם שיש בו טעויות, ומוכרחים שיהיה אפשרות של מחיקה. מדוע? עכשיו תראו איך שהוא נתן חיבור למציאות. חיינו בעולם של כתיבת ספרי תורה. ועכשיו הוא אמר, אם לא תהיה אפשרות של מחיקה, אז איך אפשר למחוק את המלאק? כדי שיסתעף ממנה ענף המחיקה המוחלטה למחור זכר המלאק בכל הסתעפותה. כשסופרים רוצים לתקן את, זאת אומרת נוצה, לכתוב ספר תורה, אז הרי צריכים לראות אם זה כותב דק, עבה וכולי, אז עושים כל מיני פטנטים עם מולר, מי שרף, איך שסופרים עובדים. ואחר כך הוא רוצה לשרבט. אז מה אנחנו עושים כשאנחנו רוצים? משקשים. מה היו עושים סופרים? היו כותבים המלאק ומוחקים אותו. אם למחות, אז אפילו בחטים שהקטן הזה, לעשות מחיית המלאק. אני חושב שכבר סיפרתי, הגמרא בסנהדרין מדברת על כך שאם מקבלים גרים מהמלאק או לא. אז שאלה שכולם, אני חושב ספרי מפורש שלא מקבלים גרים מהמלאק, והגמרא שם אומרת בסנהדרין, מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. אז כולם עושים סקנדלים, בני ברק נעזוב, זה דבר בפני עצמו. אגב, הייתה פעם ישיבה של מועצת גדולי התורה בבני ברק, והרבי מגור בה שם, הרב סרנה הראשי ושל חברון, והיו כל מיני חבר'ה כאלה, אברכים, בחורים, שבאו שם, לעמדו בחוץ, רצו כנראה איכשהו להשפיע על החלטות או משהו כזה, אז היה רעש בחוץ שם. אז אחד מראשי ישיבה שואלים, מה זה הסקנדלים פה בחוץ? אז אומרים לו, הבחורים מדברים שם, רוצים. אמר רבי גורנו, בטר, תמיד בבני ברק התלמידים רוצים להלחנך את הרבותיהם. עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, הגיע הזמן שגרגר. על כל פנים, אז איך מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק? אז עשו כל מיני פלפלים, דרך האישה, דרך רב צודק אומר שבצורה לא מודעת, כל מיני תרוצים. רב אורי מרגליות, כותב במרגליות הים שם על הדף הזה, שבאותו עמוד יש שם מבני בניו של נעמן, נעמן שר צבא הרם. אז הוא אומר, נפלה פשוט טעות, במקום נעמן כתבו המן. ונראה לו שזה, ואז הוא מסיים, וברוך השם שזכיתי למחות זרו של המלאק. זאת אומרת, בקטע הזה הוא מחק את המלאק מהגמרה, שם בגמרה שלו זה לא היה כתוב. אז שיהיה מציאות כזאת למחות את זרו של המלאק בכל הסתעפותה, ומציאות המחשך של המלאק, התפשטות כל המידות הרעות בחופשיות הלאומית של כל עם וגוי, המביאה את כל האסונות הפרטיים והכלליים. המלאקיות זה פולש ויורד לכל מיני מציאות, כולל גם בחברה הלאומית, כולל גם בחברת העמים, בכל צורות שישנם. לכן אמרתי דוגמה של בוטניקה, אבל זה עובד בכל מקום ובמקום. כדברי הפסיקתא, שכל זמן שהמלאק בעולם, כנף מכסה את הפנים. בבקשה?
יד על כסקה.
זה עוד ציבור איך. אבל כל זמן שהמלאק בעולם, אין גילויים עד הסוף. זאת אומרת, כל מיני צרות וכל מיני דברים שמתרחשים בעולם, יסודם בדבר הזה. ורק במחייתו נאמר, ולא יכנף עוד מוריך. זאת אומרת, שלא יהיה יותר דבר מחוסה, לא יהיה עוד דבר שמפריע לשים יד על הפנים. ואז, אור תורה שבעל פה מתאחד עם תורה שבכתב. עכשיו תראו איך, אז איזה סיבוב גדול הוא עשה. הסיפור של תורה שבכתב ותורה שבעל פה, מתחיל קודם כל מעצם העובדה שכתוב בפרקי חלות, עיקר זיווה והדרה של התורה היה בימי בית שני. מה? עיקר זיווה ו...
פרקי חלות.
פרקי חלות. אתה לא יודע מה זה? אז יש ספר למעלה, בתי מדרשות, בתוכו יש שם פרקי חלות. קח לך את מכתב מאליהו שהוא מביא את זה. עיקר זיווה והדרה, גם הרב קוק הביא את הברייתא הזאת, עיקר זיווה והדרה של תורה הייתה במי בית שני. ההסבר הוא, דברי הסופרים, למה נקראו שמם סופרים? זאת אומרת, מסורת תורה שבעל פה נלוותה למשה מסיני. איפה זה מופיע בפרשה שתבוא, בפרשת שמיני? איפה החברוסי הראשון? מי זה החברוסי הראשון? משה ואהרון. הגמרא אומרת, משה קיבל תורה, בא אהרון ושנה לו. דיון בתורה שבעל פה מתנהל בפרשת שמיני. אם מותר היה לאהרון עונן לאכול את החטאת, ומשה רבינו אומר לו, מה לו, ויקצוף משה, למה לא אכלתם? אז הוא אומר לו, תאמר בזה, תאמר בזרי שמיים, אבל חטאת, סיר של ראש חודש, וישמע משה ויתאב בעיניו. אמרת סברה טובה. אז זוהי דוגמה של דיון בין שני מוסרי התורה שבכתב, איך הם פלפלו ודנו ממש... בלשון רב חיים, אמר לו אהרון, יש שני דינים, יש דין אחד שעשו ככה. דבר ידוע הוא שפעם שאלו את רב חיים, מה אתה חידשת לנו שני דין, מאיפה דבר כזה ישנו? אז הוא אומר לו, זה גמרא מפורשת. מה הגמרא מפורשת? הגמרא מפורשת היא שצריכים, הגמרא בכתובות, שצריכים פנים חדשות לשבע ברוכס. חוץ מזה, הגמרא בסנהדרין מדברת על עיר הנידחת, אז היא אומרת שצריכים לשרוף את עיר הנידחת. שואלת הגמרא, ומה יהיה עם האפר של הצרוף? אומרת הגמרא, לא, פנים חדשות באו לכאן, האפר. אומר רב חיים, הרי יש אפשרות לקחת אפר של עיר הנידחת, לשים על השולחן, ויש פנים חדשות, ולברך שבע ברוכס. אלא מה? יש שני דינים בפנים חדשות, יש דין של אנשים ויש דין של אפר, הרי לך שני דינים שיסודם בדיון הגמרא. רב חיים מתכוון לומר שהשכל אומר שצריך להבדיל בין דברים. על כל פנים, תורה שבעל פה מפלפלים ודנים ואומרים את כל היסודות הללו. למה זה עיקר בא לידי ביטוי בבית שני? כי בבית ראשון זה התנחומה בראש פרשת נוח, בבית ראשון קיבלו תורה, כפה למר כגיגית. כשאתה כפוי אתה לא יכול ליצור, מי שכפוי הוא גם כפו, מה שאמרו לו הוא עושה. ליצור אפשר רק עם שמחה, הולכים כל הדרך לבנק וצוחקים, ומה עושים? ומחדשים ומפלפלים ודנים. נעשה ונשמע איתה בכפייה. איפה יש ביטוי דומה לזה בתנך? קימו וקיבלו. איך אפשר לקיים לפני שמקבלים? היה צריך להיות כתוב קיבלו וקיימו, כמו שהיה צריך להיות כתוב נשמע ונעשה. אז זה הגמרא כבר מפסלצלת ומדברת על סוד של מלאכים, שהם ידעו את הסוד הזה של הקדמת נעשה לנשמע. אז קיימו וקיבלו. אז אם קיימו וקיבלו, מה זה חזרה? אומר רש"י, מאהבת הנס. רש"י שם בגמרא בשבת, כשאתה יראה, כשאתה מפחד, כשאתה חושש שילבישו עליך הר שלם, אז אתה עושה מה שאתה צריך. אבל לחדש מעצמך, לתת, אין לך את הכוחות הללו של היצירה. אהבה יוצרת כוחות של יצירה. תורה שבעל פה אפשר לחדש רק מאהבה. לכן יסוד של תורה שבכתב, זה קשור לבית ראשון. יסוד של תורה שבעל פה קשור לבית שני בגלל אהבה. זה מה שכתוב בפרקי היכלות, זיווה של התורה, הדרה של תורה, היה תוך כדי חידוש, תוך כדי יצירתיות מופלאה מאוד שהייתה בדבר הזה. אז יוצא שהפורים הביא איתו הדור קיבלו בימי אחשוורוש, אומר רש"י, מאהבת הנס. פתאום הם ראו, לא כפו עליהם ונתנו להם נס כזה, לא ידעו מאיפה זה בא להם הישועה הגדולה הזאת. הישועה הגדולה הזאת פיתחה אפיקי יצירה חדשים. ולכן אנחנו מדברים בפורים על קבלת התורה מחדש, ואז אור תורה שבעל פה מתאחד עם תורה שבכתב, וההורים מתפלשים מזו לזו, וכתב לעל פה, כתוב זאת זיכרון בספר, אז זה לכתוב, אז זה תורה שבכתב, ושים באוזני יהושע. באוזניים אי אפשר להכניס דברים שבכתב, באוזניים אפשר להכניס מילול, אפשר להכניס דיבורים, זה תורה שבעל פה. ואין כותבים שלא מן הכתב שום דבר מתורה שבכתב. ספר תורה לא כותבים שאין לך טקסט לפניך, יש לך תיקון, יש לך ספר תורה אחר. מדוע? כי הכל צריך להיות בכתב, כדי שלא לערב את הכתב עם העל פה. אם מישהו מקריא לך, אם אתה בעצמך אומר בעל פה וכותב, אז אתה למעשה מכניס את העל פה לכתב, וזה לא צריך להיות ככה. כביורה של סברה זו בדברי הירושלמי ממגילה, כך זה מן הצד הוא מכניס לנו עוד איך הוא למד פשט בירושלמי. וכל זה אין שייר בגדולי המעלה הרואים עולמם בחייהם. גמרא מספרת שרב מאיר נקלע שם לאסיה הקטנה, היה פורים ולא הייתה לו מגילה. אמר רב מאיר, רק רגע, אני אכתוב לכם מגילה. גבלת, הרי אין לך מגילה, איך אתה יכול לכתוב? הרי המגילה לא קשרה לפי זה, כי, לא היה לך כי אם היה לך לא היית צריך לכתוב. הכרתי רב אחד שעמד לסדר קידושין, והשמה של הרבנות לא הגיעה ואין לו כתובה. אמר רק רגע, תנו לי כמה רגעים, והוא כתב את הסובר, החסה, יתך, לך, הוא גם כתב את כתובה, מותר לכתוב בעל פה, אבל לא היה לו טקסט. אז מה רב מאיר עשה? אומר הרב שכל זה, הכלל שלא כותבים דבר מתוך, רק מתוך הכתב, לא שייר בגדולי המעלה הרואים עולמם בחייהם. רב מאיר חי בעולם המתוקן, וכל שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו, ואורו של משיח עליו זורח. ורב מאיר שאמרו עליו ואף הפך ישירו נגדך, רב מאיר כל הזמן הסתכל, הוא כל הזמן ראה את המגילה לנגד העיניים, הוא כתב מתוך הכתב, מתוך הכתב במרכאות, מתוך הכתב שבלב שלו. כתב שלא מן הכתב, כשם שהטיל כאן קנטון בתוך הדיו. אתם רואים איך הוא נעשה סיבוב ואמר, המציאות של רב מאיר היא עולם אחר, וכתוצאה מזה הוא מסיק מסקנות הלכתיות. ובימי הפורים, שמחיית המלאק נתגברה, נתאחד יסוד תורה שבכתב עם תורה שבעל פה, והדור קיבלו בימי אחשוורוש מה שקיבלו כבר על ידי כפיית ארכגית מצד תורה שבעל פה כדברי התנחומה הידועים. תורה שבעל פה בימי בית ראשון הייתה כפויה, ודבר כפוי הוא כפוא והוא לא עושה פירות, אבל כיוון שהדור קיבלו אז התחילו דברי הסופרים, אז התחילו משניות, אז התחילו גמרות, אז התחילו סברות, אז התחילו ביצחק יקרא. אתה מכיר את הספר ביצחק יקרא? מה שמחדשים בבית המדרש פה, זה חלק מאותו תהליך שהתחיל וקיבלו מימי אחשוורוש, שהם נכונים למוצאי דת, והדברים מסתעפים. הרב אומר, תראה, אני כתבתי רק בתמצית, מה שאמרתי פה זה מצטעף לסעיפים רבים, לסמוח בפורים, לעודד לב תאורי רוח, לעלוז בפור גם בימי המצוקות הללו, כי ההורים מלאים ססון, ישע וביטחון, עוז ישועות, עמנו הם שרויים, ושמחת עולם מנחלתנו סלע. עד כאן דברי הרב. עכשיו נראה מה, איך מנצחים את זה ניסוח יותר קרוב אלינו. ההשקפה האחדותית על המציאות היא המונחת ביסוד השמוע, כשם שאנו מבחינים בראשוניותו של המלאק ראשית גויים במשקל הסגולי מהבחינה הלאומית חברתית, כך קיימת גם המלאקיות מוקד זהומה ורישה ברבדים השונים של כל היש. רבדים אלו כוללים אף תכנים מקודשים, הרישה פועלת לכל גובה ולכל עומק הקיומיות. אכן במקביל מסתרת חובת המניעה וממילא מציאות המחייה והמחיקה. אם אני חייב למחות, אז צריך להיות שתהיה אפשרות כזאת, ואם יש לי ספר תורה המלאקי, דהיינו שנכתב על ידי מין, אז איך אני יכול למחות אותו על פני כל אותם שטחים וגילויים שבהם מתבטאת המלאקיות המרושעת? דוגמה לנקודת מגע אפשרית בין זהומת הרשע לבין ערכי הקדושה נמצאת בדיני כתיבת ספר תורה. כתיבת דברי אלוקים חיים היא לכאורה פעולה שכולה קדושה ותרה, ואף על פי כן קיימת אפשרות של הפיכתה לטומאה אם אפיקורס ישראל כתב ספר תורה שאינו מאמין בקדושת השם ולא כתבו לשמור, אלא שהוא מעלה בדעתו, זה הכל לשון הרמב״ם, אלא שהוא מעלה בדעתו שזה כשאר הדברים, והואיל בדעתו כן לא נתקדש השם ומצווה לסופו, כדי שלא נניח שם לאפיקורס ולא למעשיהם. חובת העיבוד והשריפה של ספר תורה שכתבו מין היא קיצונית, אולם עצם האפשרות הפוטנציאלית, מה שנקרא בכוח, של מגע בין הקדושה והטומאה, הרע והטוב, כדוגמת מגע איש שרו של עשיו זקנו של עמלק, לכן הרב בחר בדוגמה הזאת, הנאבק עם יעקב, כשהרב היה ביפו, אז כנראה שגם אולי הכוחות הפיזיים שלו היו, הפורים שלו, יש מכתב של הרב חרלאפ, נתפס בעדרים, שהוא כותב לו ביודלת באדר, יודלת באדר בירושלים, זה פורים זה פרזים. אז הרב חרלאפ כותב לו, רק מהמחשבה, מה נעשה עכשיו ביפו, אני כולי מתמלא שמחה. זאת אומרת, הוא רק דמיין לעצמו איך הרב חוגג שם ביפו, אז מזה עצמו היה לו התעוררות גדולה מאוד. אז אחד הדברים היה שהרב היה יושב בסעודה, וכשבלבטים בעיר גמרו את הסעודה שלהם, הם באו לסעודה של פורים, והרב היה בגדלס. אז הוא אמר, רבו ישי, כל פסוק שכל אחד יגיד אני, בתורה, בתנך, אני אוכיח משם שאדם צריך להשתכר. אז היה אחד, חריפות שלו, אז היה אחד בלבוס ואמר, טוב, השרב יגיד לי על אחות לא תן תמנע. הוא בחר את הפסוק הזה כי הגמרא אומרת שכל מי שאומר שכל דברי התורה הם של השם, אבל אחות לא תן תמנע למשל אין לו קשר, אז הוא אפיקורס. ככה הרמב״ם גם הביא את הדוגמה. הלכות לאותן נמנע הפך להיות, יש אחד אלוף מאלופי עשיו, והוא קוראים לו לאותן, ויש לו אחות, ויש לו אחות, קוראים לאחות תמנע. אז מה זה? מה זה? אז הרמב״ם אומר שזה כמו שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, אחות לאותן. אז תוכיח למשם. הרב עלה על השולחן ואמר, כל הפורים אמרו נר מונח בזה, כי חזל והוא צדק, כי חזל הרי אמרו שלמה תמנע הייתה פילגש, שממנה נולד המלאק, כי הוא בא אל אברהם, ואברהם לא רצה לקבל אותה, אז כתוצאה מהטובה הזה התחילו כל הסיפור של המלאק. זאת אומרת, כל המלאק, ומשם הוא חרז בתורה, בנביאים, בכתובים, כל המקומות האלה, אז אתה שואל למה צריכים להשתכר, אחות לא תמנע, משם צריכים להשתכר. אז זקנו של עשיו גם הוא נכנס בתוך הסיפור הזה. היא שהולידה את ההלכה על כתיבה שיכולה להימחות. ומקור העניין בפרשת סוטה, וממנה למדים לגבי כתיבת ספר תורה. אם אכן יפלוש הרב לתחומו של הטוב וימצא את מקומו בכתיבה על הגביל, לא יתקיים שם לעולם אלא אפשר למוחקו. כתיבה בדיו נטול קנקנטום המאפשרת מחיקה היא הכתיבה הראויה על פי אחת הלכה נגד דעתו ומנהגו של רב מאיר. רב מאיר הוא איש העתיד מעולם התיקון, מכאן יחסו לעידן המשיחי כפי שנתפרשו דבר הירושלמי, מכאן הפיכתו את אור החטא לאור הגנוז מתחת לאור, ומכאן שבעולמנו אין הלכה כמותו מפני שדעתו נתונה לעולם אחר. גם הדור השני של רב מאיר היה לו תלמיד אחד שומחוס אמרה ממחת פנים ולא ממתת המתקרב לשער הנון, ושם ברב ניבסי גאון איך ממחת פנים לכאן ומפרחת פנים. לעומת רב מאיר חי רבי עקיבא את המציאות הקיימת שבה אנו נאלצים להשתמש בכוח המחיקה. טעויות אנוש, הווה אמינה, תשובה, חיפושי דרך, כל אלה מכריחים את קיומו של המחק. מידת העולם המציא שלנו דורשת את כוח המחיקה, וזאת גם בכל ערכי הקודש. ביותר מכריחה מציאותו של המלאק על כל גילויו את מציאותה של המחייה והמחיקה. יסודה של המחייה מתייחסת מעצם הווייתה לדברים שבכתב, הרי לא שייך למחוק דבר שבעל פה. אז אם אתה מדבר על מחיקה, דיברת על דבר שבכתב. כל עוד שלא נעלמה המחיקה מעולמנו, קיים אי תיום בין דברים שבכתב לדברים שבעל פה, שבהם לא שייכת מחיקה. אמרת, אמרת, אתה לא יכול למחוק. כתבת, אתה יכול למחוק. לכן, שעה שתיעלם המחיקה, תקום ההרמוניה בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה. בבואה של תיקון עתידי כזה התרחשה בימי הפורים, כשמחיית המלאק התגברה ובאה הסכמת הקבלה אף על תורה שבעל פה. אולם כל עוד שלא בעידן השלמות הסופי קיים פער בין הכתב לעל פה, ולכן אסור לכתוב אפילו עוד אחת שלא מן הכתב. מיוחד הוא רב מאיר החי בעולם העתיד, שבגלל רוחב דעתו שאין לסוף הוא רואה את המקדש בנוי ואת אורו של משיח מבעד לאור השיעבוד, ולגבי דידו הכתב ועל פה שאין בהם מחיקה תואמים, והוא כותב את המגילה שלו מתוך הכתב. בעולם של רב מאיר אז הנהגה אחרת לגמרי. שמעתי פעם מהרב מיימון ז"ל, מחלוקת רב מאיר ורב יהודה, בנים אתם לשם אלוקיכם, רק אם עושים מעשה בנים, או גם בנים אתם מכל מקום, משנה בסנהדרין. אז הוא אמר שיש לו הוכחה, אז רב מאיר אומר בנים אתם מכל מקום, ורב יהודה אומר רק אם עושים מעשה בנים. אומר יש לו הוכחה שהלכה כרב מאיר, כי בכל השס מקום שיש מחלוקת בין רב מאיר לרב יהודה, קודם רב מאיר ואחר כרב יהודה, כי הלכה כרב יהודה. המקום היחידי שקודם רב יהודה ואחר כרב מאיר במשנה הזאת, בנים אתם מכל מקום אומר רב מאיר, והוא אחר והלכה כבתאי. קרוב לומר שממערכה הזו משך הרב קווי שמחה למציאות האגומה במצוקת מלחמת העולם הראשונה, כפי שרמז בחתימה, והדברים מסתפים לסעיפים רבים לעודד לב תורי רוח ללוז בפור. אמנם ייתכן שישנה כאן רמיזה להמשך הערב המחשבתי, הרב קיצר פה, כנראה כשהוא דיבר אז הלכו דברים גם ביחס ליסודות ההלכתיים, שמפתחותיו מונחים בשיחה שהגעתנו מפי כתבו של האומר. אז הרב קוק כתב פה, אבל הוא כתב רק ראשי פרקים, כל אחד יש לו את ה... הוא דיבר על מלחמת העולם הראשונה, הוא דיבר על ארץ ישראל שהייתה ברעב, מה היה אומר על איתמר, מה הוא היה אומר על דברים נוראים כאלה, משמע לא קל, באמת לא קל. הם יקום מהשיבה וילכו לקרוא מגילה. חשבתם? התחילו לשבת שיבה ביום ראשון, הם יקומו לקראת שבת, מוצאי שבת צריכים כבר לשמוח, יש לנו עוד יום. לגמרי לא קל להלוז בפור. אם אתה חי כמו רב מאיר, אתה יכול לשמוח בפורים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.